נוסף.
דיון נוסף.
פודקאסט משפטי. והפעם עם עורכי הדין שאול ציוני ואוהד פיליפ.
אוקיי, שלום, אנחנו כאן בפרק נוסף, כפול של דיון נוסף. שלום אוהד.
אהלן שאול.
זה היום בלי אלי. אנחנו כאן בפרק נוסף של דיון נוסף הפעם, ולגבי הנושא הרותח של NFT. אוהד, מה זה NFT?
אוקיי, אז קודם כל זה באמת נושא, אי אפשר להימלט מ-NFT היום, איפה שפותחים חדשות, כל עיתון, כל זה, הכל נראה ב-NFT. היום קיבלתי ב-SMS הזמנה לקנות כרטיסים להופעה של רמי קליינשטיין ב-NFT.
וואה. רמי קליינשטיין ב-NFT.
ראית? עכשיו השאלה אם אתה רוצה לראות את רמי קליינשטיין.
זו שאלה אליך, אני לא קיבלתי את ההזמנה הזאת. בסדר. אבל באמת, רק קצת רקע קטן, לתוך עולם הבלוקצ'יין, קריפטו, נכנס אח חריג וקצת מופרע בשם NFT. אני מזכיר לגבי קריפטו, אנחנו מדברים על רשת בעצם, אנחנו מדברים עכשיו על קריפטו דיסנטרלייז, כמו ביטקוין או איתריום, שזה בעצם, יש איזה סולם עסקאות פומבי, שכולם יכולים לראות אותו.
לוג.
כן, שכולם יכולים לראות אותו, להיכנס אליו, הוא לא נשלט על ידי אדם מסוים כזה או אחר, ולכן, וגם אי אפשר לשנות אותו, לפחות לפי הקוד שלו, ולכן הוא מהווה תיעוד די חזק לעסקאות שנעשו בו, ולכן אפשר להסתמך עליו. נכון, זה המצב עכשיו? הרגיל.
זה כמה מילים באופן כללי על המצב, נגיד האוטופי של קריפטו, יש שם כל מיני דוגמאות פחות דיסנטרלייזד, אבל כשאנחנו מדברים על NFT, אנחנו בעצם מדברים על non-fungible token. למה הכוונה ב-non-fungible? הכוונה היא לנכסים ייחודיים. בזמן שביטקוין, בדומה לצורך העניין בעולם הרגיל, לשטר של 100 שקל, אני יכול להחליף איתך ביטקוין בביטקוין, ואין לזה שום משמעות. כל ביטקוין הוא אותו דבר. במקרים של NFT, אנחנו מדברים על בעצם יצירת טוקן דיגיטלי למשהו מאוד מאוד ספציפי, שאמור להיות גם ייחודי. עוד מעט נדבר על הייחודיות הזו. עכשיו, אם אנחנו מדברים טיפה על שימושים שכבר נעשים ב-NFTs האלה, ואני חושב שאנחנו רק מגרדים את קצה הקרחון בהקשר הזה, אני חושב שהכי מפורסם ומה שהכי הרבה מכירים, זה בעצם יצירות אומנות דיגיטליות שמוטבעות בטוקנים. אנחנו מדברים על הרבה מאוד שימוש ב-NFTs בגיימינג, הקסדות של השחקנים שלנו והחרבות והסקינים למיניהם. אנחנו היום צוברים רכוש בצורת NFT בגיימינג.
בוא נסביר מה זה אומר בגיימינג. אתה נכנס לאיזה משחק שהוא סוג של מציאות מדומה, אתה עכשיו מקבל קסדה, אז פעם היית סתם רואה את זה בלוג שלך, אבל עכשיו אתה יכול לקבל את זה כסוג של NFT, שאתה יכול גם אולי להעביר את זה למישהו אחר, אתה יכול לסחור בזה.
אתה יכול למכור את זה.
אתה יכול למכור את זה, וזה מין סוג של, בוא נגיד במרכאות, פרוטוקול, שכבר מתחילים להכיר אותו ולעבוד סביבו.
נכון, אבל זה אגב ממש לא חייב להיות במציאות מדומה. מה שיש במציאות מדומה, או אולי למה שהתכוונת, זה במקביל, שאת עולם המטאברס.
במטאברס, כן.
כל הדיסנטרלנד וסנד, זה בעצם מציאות אלטרנטיבית דיגיטלית, שבה אנשים בעצם חיים לצד החיים האנלוגיים עצמם, או הביולוגיים.
המשעממים.
נכון. ששם כמעט כל הנכסים, אם לא עכשיו, בקרוב, יהיו בצורת NFT.
למשל, מישהו שקונה קרקע בדיסנטרלנד, הוא בעצם מקבל את האישור על הרכישה, הוא מקבל ב-NFT. נכון, קבלה
הטאבו.
כזה. כן, זה. אגב, רק שהמאזינים יבינו, יש קרקעות שנמכרו בדיסנטרלנד ב-70,000-80,000 דולר, $90,000.
לגמרי, אנחנו מדברים על כלכלה גדולה ושלמה וגדלה.
אפילו ג'סטין ביבר קראתי, עשה הופעה במטאברס.
נכון, אז מתחילי, יש הופעות ויש מפגשים ויש ישיבות עבודה, ואתה יכול גם לצאת לדרינק עם מישהו או מישהי במטאברס. עולם שלם, אני מודה שלא הכל מדבר אליי באותה מידה, אבל זה גם אולי כי אני קצת זקן. ואני מקבל את זה.
אני רואה מפה שאתה קצת זקן.
דיון נוסף.
דיון נוסף.
שימושים עתידיים, אנחנו מדברים על קבלות, כל עולם ה-DeFi עובר בהדרגה לקבלות
ב-DeFi, זה Decentralized Finance.
Finance, בעצם כל הגופים של ההלוואות וכולי, נגענו בהם טיפה בפרק שעשינו על קריפטו.
נכון, אז היום למשל, בחלק מהפלטפורמות של ה-DeFi, שאתה נכנס לאיזושהי פוזיציה, בתוך ה-DeFi, לא יודע, נותן הלוואה, מקבל הלוואה, בעצם הקבלה שלך, אתה מקבל אותה ב-NFT, שאומר, יש לך X איתריום, בלא יודע מה, אחוזים כאלה וכאלה, וזו היה בעצם הקבלה שלך, זה ה-NFT שאתה מקבל.
נכון, כל עולם הטיקטינג, בכלל, אני, שוב, אני חושב שממש כל יום אנחנו רואים עוד ועוד ועוד מיזמים סופר יצירתיים, סופר מעניינים, שמעבירים הרבה מאוד מהנכסים ומהרישום של נכסים לצורותיהם השונות, לצורות של NFT.
עכשיו בוא ניכנס טיפה ונסביר מה זה אומר NFT. כי מעבר לכל הבאזוורד הגדול הזה, שאני רואה עשרות כתבות, אבל לא צריך להסביר מה זה אומר NFT.
נכון, כי אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא מבינים את זה נכון. הרבה מאוד אנשים חושבים שכשקנית יצירת אומנות בצורת NFT, קנית את יצירת האומנות, עם כל הזכויות הנלוות וכו', וצריך להבין קודם כל מה המשמעות הטכנית של NFT, ואחר כך אנחנו נדבר מה המשמעות של המשפטית מציין. של NFT.
אוקיי, אז בואו נדבר באמת על המשמעות הטכנית. מה זה אומר NFT ברמה הטכנית הפשוטה, לא המורכבת למאזינים העיקריים?
אוקיי, אז כאן קודם כל חשוב שכל המאזינים שלנו, אנחנו כבר מתנצלים מראש. שאול ואני, עורכי דין, לא אנשי מחשבים, אם, ואנחנו ממש מזמינים אנשים, אם אנחנו כאן טועים פה ושם, נא לתקן אותנו, אנחנו נשמח לתקן בפרקים העתידיים.
אוקיי.
מה שקורה בעצם, המידע שהוא ננעל בהליך המינטינג, הליך ההטבעה של ה-NFT, זה בעצם איזשהו מטה-דאטה שמכיל נתונים מסוימים, בדרך כלל מכיל גם לינק לאיזשהו תוכן. התוכן יכול להיות כן. תמונה, התוכן יכול להיות קובץ וידאו.
בואו רק נחדד. ה-NFT הוא סוג של טוקן, הסימון דיגיטלי, שמצורף אליו, ותכף נסביר איך, קובץ כזה או אחר, צורך העניין, אבל ה-NFT לא כולל את הקובץ עצמו. ה-NFT כולל את הלינק, או את הדרך להגיע לקובץ, וזה חשוב מאוד להבין, זה הבסיס של הכל. הטוקן הוא באמת נמצא על הבלוקצ'יין, התוכן לא נמצא על הבלוקצ'יין. איפה נמצא התוכן, אוהד?
או, שאלה טובה.
טוב ששאלת.
ממש טוב ששאלת. כי התוכן נמצא איפה שמי שהטביע את ה-NFT הזה, שם את התוכן.
איפה שהוא נמצא, איפה שהוא המורה החץ.
הוא על הסרבר, כן? נכון.
הוא יכול להיות ביוטיוב, הוא יכול להיות בגוגל דרייב שלך, הוא יכול להיות בכל מקום בעצם שאפשר למצוא אותו.
נכון.
ולכן חשוב להבין, NFT רק כולל את הלינק או את ה... בוא נגיד סמן, שאומר איפה נמצא הקובץ שמשוייך ל-NFT, וזה עניין מאוד 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 משמעותי. זה עניין מאוד משמעותי, שלדעתי, לעניות דעתי, חלק גדול מהאנשים בכלל לא יודעים אותו.
נכון.
הם חושבים שכשהם קונים NFT, יש להם גם את הקובץ וגם את הטוקן והכל ביחד.
נכון, כי גם מה שקורה הרבה פעמים כשאתה קונה NFT ואתה מעביר אותו לארנק שלך, ברגע שאתה פותח את הארנק הדיגיטלי, אתה רואה את התמונה. אבל מה שאתה לא מבין זה שהתמונה הזו היא כתוצאה מקריאה ל-URL הזה, ואם בסרבר שבו שמור התוכן קורה משהו, מישהו משנה משהו, מישהו מוחק, הורס, נעלם, בעצם ה-NFT הופך להיות הפניה לשום מקום.
נכון, אז נכון שכשאתה נכנס ל-OpenSea, למשל שזו פלטפורמה מאוד ידועה ומוכרת ל-NFT, אתה תראה כביכול, גם אם רכשת איזשהו NFT מסוים, אתה תראה תמונה ואתה תחשוב, התמונה הזו היא אצלי, או היא צורך העניין בבלוקצ'יין. לא ולא פעמיים. זה לא אצלך וזה גם לא בבלוקצ'יין. התמונה הזו היא נמצאת באותו מקום שבו היא הייתה מלכתחילה. היא לא עברה אליך ואף אחד לא צירף אותה לבלוקצ'יין.
נכון, מה שעבר... זה איזשהו סרטיפיקט של בעלות.
לא, הוא גם לא עבר סרטיפיקט של בעלות. גם זה לא נכון. מה שקיבלת זו קבלה שאומרת, תשמע, זה שם נמצא הקובץ XYZ, זה הכל, אוקיי? צריך להבין את זה. עכשיו,
אתה צודק.
ובוא נחדד יותר מזה, אוהד, לצורך העניין, האם אפשר מבחינה טכנית, אנחנו לא יודעים עכשיו מבחינה משפטית, האם אני יכול לקחת את אותה תמונה שאני עכשיו עשיתי למינטינג ויצרתי NFT, האם... תיאורטית, אני יכול לקחת ולעשות מזה עוד פעם? לעשות את זה עוד פעם לעשות מזה NFT?
טכנית, התשובה היא כן. אין שום גמד שעומד בשומר, שעומד בשער הבלוקצ'יין ואומר, רגע, 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 התמונה הזו כבר...
או את פיליפ, מה אתה חושב שאתה עושה?
בדיוק, מי אתה, מה אתה עושה פה? זה כבר היה מינטינג לדבר הזה?
מה, השתגעת? לא. אין שום אקסלוסיביות. זאת אומרת, אני יכול לקחת, לצורך העניין, AP, סוכנות הידיעות AP, אני הבנתי שהיא עשתה גם NFT של כל מיני אירועים חשובים. לצורך העניין, אם AP עושה NFT של נפילת חומת ברלין, תמונה של נפילת חומת ברלין, שום דבר, מבחינת הטכנולוגית, לא מונע מ-AP לעשות אין סוף NFT של נפילת, אותה תמונה של נפילת חומת ברלין.
נכון. כאן נכנס, בעצם אנחנו נכנסים בעצם עוד מעט לצד המשפטי של זה. כלומר, לפלטפורמות שמסדירות את זה, ואיך בעצם, מי מנפיק NFTs, ואיך אפשר לפקח שבאמת ה-NFTs האלה מונפקות, בצורה שמונפקים, מונפקות, NFT?
מונפקים, כן. מונפקים. אני לא יודע, נראה לי.
בצורה שאפשר לסמוך עליה, ושבאמת מייצרת ערך.
נכון, אז אנחנו, אבל אני חושב שלפני שנכנסים דיון משפטי, חשוב להבין ברמה הטכנית, גם מישהו לא טכנולוג, את העניין הטכנולוגי סביב הדבר הזה. וזה מאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו שהקובץ שלהם, קודם כל, יכול להיות שהוא נמצא במקום שהוא יהיה לא נגיש בעתיד, או שהוא לא אצלם. יש גם לזה, אגב, פתרונות, יש היום פלטפורמות, גם Decentralized, IFPS למשל, שהיא...
כל מיני פרוטוקולים שמנסים באמת לפתור את הבעיה הזו.
נכון, שאותו קובץ למשל יהיה גם הוא...
מבוזר.
מבוזר.
שמור בצורה מבוזר.
כמו טורנט למשל. זאת אומרת, קבצי טורנט, אם אנחנו זוכרים, אפשר להוריד אותם מכל מיני מקומות ביחד, אז גם פה הרעיון הוא שהקבצים האלה ישבו בכל מיני מקומות בו זמנית. אגב, אבל אם זה לא עובד, מי השם? זאת אומרת, ואנחנו עוד נגיע לזה.
מי האבא?
מי האבא של הדבר הזה, ואנחנו נגיע לזה. אז אוהד, למה אנשים קונים NFT?
אוקיי, שאלה טובה. אנשים קונים NFT זה מגוון סיבות. אחד, אני חושב שסיבה ראשונה ועיקרית, היום לפחות, זה bragging rights. אני היום כשאני קונה NFT ציבורי, שנרשם בפלטפורמות מוכרות, שאני קניתי אותו בהרבה מאוד כסף, זה כמו לקנות רולקס, כמו לקנות פרארי, יש כאן איזשהו סמל סטטוס, זה מראה שאני, במידה מסוימת זה מראה שאני טכנולוג, אני בעניינים, אני מבין עניין, ויש לי את הכסף הזה להוציא על, על NFT. יש הרבה מאוד סביב כל העניין של הקולקטיבלס ורצון לעשות מזה רווח. הרעיון הוא שאנשים קונים ומוכרים, יש כאן שוק שלם של האירוע הזה. החל מ... תראה, אני אספתי בתור ילד כרטיסי בייסבול, קלפים מקרטון okay. עם תמונות של שחקנים. אני חושב שזה מת. מאוד מאוד טבעי והגיוני שהדבר הזה יעבור לזירה של NFT. זה, okay. זה האפשרות okay. לקחת איתך את הדברים האלה, להחליף אותם.
כן, צריך רק אנחנו חושבים שאני חושב יותר נכון, שפחות לגבי יצירות אומנות וכולי, בגלל שלא מנפיקים אינסוף NFT על אותה תמונה, או יצירת אומנות, אז כן, עצם הנדירות של אותו NFT, אפילו שתכף דבר איזו זכויות זה נותן לך, אבל עצם זה שיש, לא יודע מה, 10 NFT לאותה נפילת חולמת ברלין, זה כשלעצמה אתה אומר, תשמע, יש רק 10 כאלה, מה זה נותן אני לא יודע, אבל יש רק 10 כאלה, ולי יש אחד מהם.
תראה, אני חושב שעוד דבר מאוד מאוד חשוב בעולם הגיימינג ספציפית, או עולם הגיימינג אולי הביטוי הכי טוב לזה, הוא משתף, השחקנים הופכים להיות חלק, ה-NFT מאפשר לשחקנים להיות ממש חלק לצורך העניין מהבעלים, מבעלי העניין בפלטפורמה. כי כשאני בעבר, כששיחקתי ושיחקתי ושיחקתי, וצברתי כל מיני נכסים וירטואליים במשחק כלשהו, חרבות וסכינים וכוכבים ומטבעות, הם נשארו במסגרת הפלטפורמה, וברגע שהפסקתי לשחק, איבדתי אותם. היום אני חלק מהעניין, אני משחק, ואני יכול להרוויח מזה כסף, ואני יכול להחליף את זה, בתמורה ל-NFTs אחרים, במשחקים אחרים שיותר מעניינים אותי, שאליהם אני רוצה להתקדם, אני חלק מהעניין. זה כבר באמת מתקרב לאיזשהו פוזל לכיוון הרעיון של ווב 3, של פלטפורמה שבה השחקנים הם חלק מהבעלים, חלק מבעלי העניין באירוע.
כן, אוקיי. טוב, עכשיו בוא נדבר, עכשיו בוא ניכנס לקצת נושא משפטי. מה בעצם הזכויות, מבחינת קניין רוחני, ביחס ל-NFT, ופה הייתי רוצה לחלק את הדיון בעצם לשניים. מי יכול ליצור NFT, אוקיי? ומה הזכויות של מי שקונה NFT, אוקיי? זה בעצם שני דברים שונים. אז בואו נדבר קודם כל מי יכול ליצור NFT.
זו שאלה מצוינת. זה ברור, תראה, אם אני האומן שיושב ומסרטט ועובד על המחשב ומייצר יצירה, זה די ברור שלי יש את זכויות הקניין, ואני יכול לייצר את זה.
זכויות הקניין הרוחני, ואתה יכול...
נכון. זכויות, בדיוק, זכויות יוצרים. אבל אנחנו יודעים, יש עכשיו בארצות הברית כבר כמה מקרים סופר מעניינים שהתגלגלו לבתי משפט, שבהם ניסו לברר, האם למי שקנה יצירה בצורה כזו או אחרת, האם יש לו זכות להנפיק על ה-NFT.
כן, אז יש לנו למשל את המקרה של SoftBase, שלגבי יצירה שקוראים לה קוואנטום.
Sotheby's.
אני מצטער, אני לא אנגלו-סקסי כמוך, שיצר האומן קווין מקוי, הוא יצר...
NFT בשנת 2014.
ועכשיו SoftBase יצרו בעצמם NFT ב-2021, שכולל את הקוואנטום.
נכון, בעצם יצירה שכולל בתוכה גם את היצירה, שזה סוג של דריביטיב מכמה יצירות,
כן, בדיוק. אז יש שאלה, הוא הגיש תביעה, לא הוא, לא האומן, אלא בעלי הזכויות.
הגישו תביעה.
הגישו תביעה נגד SoftBase בקשר להם טוענים שהזכות ליצור NFT שלהם, ובעצם SoftBase לא היו יכולים ליצור NFT בשל עצמם. תביעה אחרת, זה של הגיש אומן נגד חברת הספנות שקנתה ציור בשנת 2002.
אתה מדבר על המקרה של לייטנינג.
נכון. האומן M.F. חוסיין.
עזבונו של M.F. חוסיין עליו השלום.
נכון. חברת הספנות בשם תמרינד קנתה את הציור ב$400,000. בשנת 2019, הודיעה תמרינד, חברת האספנות, שהיא עושה NFT ליצירה.
נכון.
בא עיזבון של חוסיין, אמר, סליחה, חברים, אתם קניתם את היצירה? מי אמר שאתם קניתם? אתם לא קניתם זכות נגזרת לעשות מהיצירה הזו NFT? והם לא הגישו תביעה, סליחה, הם שלחו להם דרישה של סיס, תפסיקו. תמרינד, שרוצים כנראה לפעול על קרקע בטוחה, פנו לבית משפט שיצהיר שיש להם זכות להנפיק את ה-NFT הזה.
נכון, את צריך להגיד, הכל חדש, הכל קורה עכשיו, כלומר, אין עדיין החלטות בתביעות האלה, נוסיף לזה את התביעה סופר פיקנטית ומעניינת שכולם מדברים
של
עליה.
של החבר שלנו.
של החבר מהשכונה, קוונטין טרנטינו, שיצא בהצהרה שהוא הולך להוציא NFT של קטעי טקסט מתוך הסקרינפליי של ספרות זולה.
קטעי טקסט מקוריים מתוך ספרות זולה, אולפני מירמקס רותחים על העניין הזה, והגישו תביעה, אומרים שזה הפרה של זכויות היוצרים שלהם.
נכון.
אז בעצם פה יש לנו שאלה, זה ברור שבמצב שמישהו, לא יודע, האומן יצר ציור, אז אני חושב, או יצירה מסוימת, ועוד לא מכר אותה לאף אחד, נראה לי שקל לומר שיכול לעשות גם NFT.
מסכים, זה המקרה פשוט.
זה הכי קל. אבל מה קורה אם האומן מכר את היצירה שלו למישהו אחר? האם המישהו אחר הזה יכול על סמך היצירה הזו להנפיק NFT? אוקיי? יש גם את המקרה של בנקסי. בנקסי מכר את אחת היצירות האלה שאמורים להשמיד אותה. מי שקנה את היצירה, פתאום, לפני שהוא השמיד, תיעד את היצירה, יצר מזה NFT. בנקסי עדיין לא הגיש תביעה, אבל זו גם שאלה. גם יש פה שאלה נוספת, כי בנקסי בעצם יכול להגיד, אני בכלל היצירה שהייתה אמורה להיות מושמדת. מי אמר שאתם יכולים לתעד אותה?
נכון. ואני חושב ש... אגב, כל השאלות האלה התבררו בזמן הקרוב, אבל מבחינתי לחלוטין, לחלוטין לא טריוויאלי, שמי שקונה NFT של יצירה מסוימת, הוא גם, קונה יצירה מסוימת, יכול להנפיק עליה NFT. זה ממש לא ברור.
אני חושב שרוב הסיכויים שיגידו שהוא לא יכול לעשות את זה, כי גם כשאתה יוצר ציור, אני מכרתי לך את הציור, אבל אני לא מכרתי לך, וזה תלוי בהסכם, אבל במצב רגיל לא מכרתי לך את הזכויות לעשות דריבטיבס, נגזרות של הציור הזה, עכשיו זכויות אלה עדיין שייכות לי, נכון, אלא אם כן ויתרתי עליהן.
ושכפולים.
שכפולים, דריבטיבס, דברים נכון. כאלה, אז במצב הרגיל, אני, רוב הסיכויים שאני מאמין, למשל, שבתביעה הזו של העיזבון של חוסיין,
כן, תמרין בבעיה.
תמרין בבעיה, כן, כי לא מכרו להם כזה דבר, אגב, יש פה גם, בוא נגיד את זה ככה, זה ווינדפול, כי כשהם קנו את היצירה הזאת, הם לא חשבו בכלל על NFT.
כן, זה היה ב-2002.
אז כן, אז לא היה בכלל NFT, אוקיי? אז זה מצחיק. אז זה מהצד בעצם של מי שיוצר NFT. אגב, צריך לדעת שהמון פלטפורמות, כמו OpenSea וכו', כשאתה בא ליצור, לעשות את המינטינג הזה, מינטינג, אנחנו נקרא לזה ההטבעה, ליצור את ה-NFT, אתה בעצם יש בתנאים הכללים, כתוב שאתה מצהיר שיש לך את הזכויות, שאתה יכול לעשות את זה, הם לא בודקים את זה, אבל אתה צריך להצהיר שאתה יכול לעשות את זה.
נכון, אז זה, דיברנו עכשיו בעצם על זכויות
מהצד של המנפיק, נכון. המנפיק ה-NFT או המטבע, או מי שיוצר עושה את המינטינג. עכשיו בוא נדבר על הרוכש.
מה אתה קונה בעצם?
או.
כשאתה נכנס לאופנסי וקונה עכשיו תמונה, מה קנית?
אתה עושה את התשובה הארוכה או הקצרה?
אני רוצה לבשר למאזינים שלנו, ששלחנו את שאול למשימה, שאול ישב וקרא את כל התנאי שימוש של אופנסי, ואמרנו לו, מה קונים פה?
לא, זה לא רק קשור לתנאי שימוש של אופנסי, והתשובה הקצרה היא, שמבחינת קניין רוחני, אני מדבר עכשיו, לא קנית כלום. אוקיי? זה, אני מצטער לבשר, אבל מבחינת, שוב, אני לא מדבר על ערכים אחרים, ואפשר לדבר על זה, מבחינת קניין רוחני, עצם הרכישה לא קנית שום דבר, כי, אתה יודע מה, אני אתן לך הנחה, קנית את אותו טוקן עם הקבלה, זה שלך, אוקיי? אין שום בעיה, כמה הטוקן הזה שווה, יכול להיות שכטוקן הוא לא שווה כלום. ו-$0.0000. אתה קנית טוקן עם כתובת לקובץ. הקובץ הזה הוא לא שלך, אוקיי? לפחות במצב הרגיל, אלא אם כן הגדרנו אחרת, בסמארט קונטרקט או במשהו אחר, אבל במצב הרגיל, הקובץ הזה הוא לא שלך. אתה לא קיבלת גם שום זכות על הקובץ שלך יש זכות שימוש בלעדית בו, או משהו כזה, זה ממש לא. אוקיי, כולם יכולים לראות את הקובץ הזה, להפך, הוא נמצא ביוטיוב, הוא נמצא בזה, כשאתה מסתכל באופנסי, אתה יכול לראות את הקובץ הזה, אז גם זה לא שלך. גם את הזכות לעשות מינטינג לקובץ הזה, גם היא לא שלך, אוקיי? אתה עשו מינטינג לקובץ הזה שהוא אצלך, אבל זה לא יכול למנוע, לא קיבלת זכות למנוע מאחרים לעשות NFT מאותו קובץ. גם את זה לא קיבלת.
אז מה שקיבלתי זה בעצם קבלה, שאומרת שאני שילמתי על ה... או בעצם שאני קניתי את הטוקן הזה.
תראה, אני חושב ש... זה כמו להגיד, מה, אז כל האנשים מטומטמים? אני לא חושב שזה נכון.
נכון.
אוקיי, זה לא שאנשים מטומטמים. אנשים חושבים, ויכול להיות שהם צודקים, שעצם זה שאתה מחזיק את הקבלה הזאת ליצירה שנכון, שאז אתה לא יכול בעצם לעשות איתה שום דבר וכו', יש לזה ערך. הם חושבים שיש לזה ערך. עכשיו, מי אני שיגיד להם שאין לזה ערך?
עובדתית יש לזה ערך, כי יש אנשים אחרים שמוכנים גם
לשם. בדיוק, הרי גם לזהב או לא יודע מה, כל מיני מתכות אחרות, אתה יודע, הערך שלהם זה מה שנחליט בינינו, הרי היום כבר זה לא שאתה הולך ומייצר תכשיטים מזהב.
דבירס שכנעו את כולנו שאנחנו צריכים לקנות טבעת יהלום נישואים, שגם זה משהו בלי ערך.
אז כן, מי אמר שבכלל ליהלום יש שם, בגלל הנדירות של זה, אז גם ב-NFT תהיה נדירות.
נכון.
אז זה יותר בתחום הזה, מאשר בזכויות הקניין הרוחני, כי צריך, אבל זה מאוד חשוב להבין את זה, שאתה בעצם מבחינת זכויות קניין רוחני, במצב הרגיל, שוב אני אומר, אפשר בסמארט קונטרקט, אפשר להגדיר דברים אחרים, אפשר, אבל במצב הרגיל, אתה לא מקבל זכויות, אין לך זכויות, אוקיי? יש לך זכות אחת לטוקן עצמו, נכון. זה שלך, זכית. אוקיי, נראה לי, יועד, אלא אם כן יש לך משהו להוסיף על העניין של הקניין הרוחני, שאולי נסיים את הפרק הראשון.
כן, אני אולי רק במשפט אחד, הדברים שדיברנו על קניין רוחני מאוד מאוד רלוונטיים לאספנות וליצירות אומנות וכולי, יש עולמות אחרים ש-NFT זה פחות מעניין. בגיימינג זה פחות מעניין, בטיקטינג זה פחות מעניין. אנחנו באופן טבעי נסחפים לדבר הרבה על אומנות, כי זה... משם זה התחיל, ככה זה נהיה מפורסם, אבל זה כאמור רק שדה אחד בתוך השדה המאוד מאוד מאוד רחב הזה של NFT.
אני מסכים מאוד. אני רק חושב שבכל הדיון הזה על NFT, כן חשוב להבין מה יש לך ומה אין לך, כדי שתוכל להעריך את זה נכון, כדי שתוכל להתייחס אל זה נכון, שתבין אפילו ברמה הטכנית איפה זה נמצא,
וגם תדע מה להיזהר.
כן, בדיוק. אנחנו מיד נעבור לזה בפרק השני, שידון בעצם על היחסים בין הקונים למוכרים, על זירות המסחר, על עניינים כמו מיסוי, AML וכדומה.
הדברים שאנחנו סוף סוף, הדברים שאנחנו באמת אוהבים וקצת מבינים בהם.
כן, זה נכון, אבל כמו שאנחנו אומרים תמיד, בשביל דיון צריך איזשהו מצע עובדתי, אז בגלל זה נתנו את ההקדמה מאוד ארוכה, אבל מיד נגיע לדברים האלה, בפרק הבא.
ניפגש בפרק הבא.
אז תודה, אוהד.
בשמחה.
זה היה מרתק. תודה לכם.
דיון נוסף.
דיון נוסף.